מה גרם לסיום התלמוד? כפי שאמרנו, או כלשונו של רב שיר הגאון, איתוסף תלמודה דרה בתר דרה. נתוסף תלמוד דור אחרי דור. זאת אומרת, היו סוגיות בימי רב ושמואל, אחר כך סוגיות בימי רב יהודה ורב הונה, נתוספו סוגיות בזמן רבה ורב יוסף, ובימי אביי ורבה, ובימי רב פאפה ורב הונה דברידי רב יהושע, ובימי רב כהנה, ובימי רב הינה רב אשי, ואחר כך בימי מרבה רב אשי ורב אחה ורב הינה השני, ובימי רבה תוספאה, ואחר כך בימי רב הונה האחרון ורב אסי האחרון, ופתאום אומרים, זהו, מפסיקים, אין יותר תלמוד. מה קרה? עד עכשיו היה טוב, הוסיפו כל דור ודור, הוסיפו עוד סוגיות, מה קרה שפתאום אתה מחליט לעצור? מה פירוש גם לעצור? לעצור הכוונה שמכאן ואילך אין יותר סמכות לכלל ישראל. זאת אומרת, הסמכות המחייבת מבחינה תורנית הייתה הסנהדרין. בטלה הסנהדרין, נשארו הישיבות בארץ ישראל עד שנחתם התלמוד הירושלמי, ואז נשארו הישיבות בבבל עד שנחתם התלמוד הבבלי. מכאן ואילך אין לך שום סמכות שמחייבת את כל האומה. מה קרה? אז יש, פה צריך קצת לחזור לידיעות היסטוריות חיצוניות. לכאורה, מכוח מה התלמוד מחייב, קודם כל. למה התלמוד מחייב? בא לי לחלוק על התלמוד. למה שלא אוכל לחלוק על התלמוד אם נראה לי? זה לא סתם בא לי. אם יש לי קושיה על מה שנאמר שם, ונראה לי שצריך להגיד אחרת, לפרש אחרת את הפסוק, או לפרש אחרת את המשנה, או לתרץ אחרת את הקושיה, אז מדוע שלא אוכל לחלוק על התלמוד? מבחינה פורמלית אני מתכוון, כן? לא מבחינת גודל הנשמה, גודל האישיות וכדומה. התשובה היא, כך כותב הרמב״ם, בהלכות ממרים, שעם ישראל קיבל על עצמו את התלמוד. זה הסיבה שזה מחייב, זה הכל. בסדר? אז מה שעם ישראל קיבל על עצמו מחייב, מה שעם ישראל לא קיבל על עצמו לא מחייב. עד כאן ברור?
כן,
מה?
בכל זאת,
הרב
אמר, אם יש איזושהי קושייה על
אז יש לי קושיה, אז אני צריך, אז לא, כשיש לי קושיה על מישהו, יש שתי אפשרויות. או שאני אחלוק עליו, או שאני איישב את הקושיה. בסדר? לא, אין דבר כזה לקבל, אני צריך ליישב. אז מה שעושים עם התלמוד, אף פעם לא חולקים על התלמוד, תמיד מיישבים את הקושיה. והשאלה היא למה? התשובה היא, משום שהתלמוד מחייב את כלל ישראל, ואין שום חיבור אחר באומה שנתקבל כמחייב לכולם. מבחינת תורה שבעל פה אני מתכוון. כן.
נשמע קצת שרירותי העניין הזה של הקבלה.
בכאורה זה שרירותי. עכשיו, יש לזה גם סיבות רוחניות, אבל כשאתה בא לתת טיעון הלכתי, הוא צריך להיות פורמלי. למשל, מדוע כשאני באיזשהו מקום, אני צריך לעשות את מה שהרב של המקום אומר? למה? כי באותו מקום קיבלו את הרב פלוני. הייתי במקום אחר, הייתי מקבל פסקים של הרב האחר. זה נקרא מרא דאתרא. גם זה פורמלי. אלא מה, תגיד שיש השגחה מיוחדת, מדוע הוא התמנה דווקא במקום זה ולא במקום אחר? בסדר, זה כבר בעיות של הקדוש ברוך הוא, של הנהגה העליונה. כן, אבל מדוע שכבוד יקבע הלכה?
אם החליטו למנות אותו, זה מהשמיים.
זאת אומרת, אתה אומר, אם כן, שיש פה גם שיקול מן הסתם מן השמיים. אז אני אומר, זה לא מקרי כנראה שהתלמוד הבבלי יתקבל, ולא חיבור אחר, אז בסדר, יש לזה גם סיבות. בסדר? עכשיו בוא נתקדם. מה גרם בעצם שעד ימי סוף אורה, כלומר עד שנת 500, התקבלה הסמכות של חכמי בבל, מכאן ואילך לא. הרי בזמן שנחתם התלמוד, החכמים שהיו חיים באותם הימים המשיכו לחיות. כן? זה לא שפתאום מתו כל האמוראים, זהו. אלא האמוראים עדיין המשיכו את חייהם, וכבר הם הפסיקו בעצמם את הסמכות הזאת. אז צריך להבין מה קרה. היה מוסד בבבל שנקרא ראש הגולה. כן, דיברנו על זה. או בארמית, רש גלותה. ראש הגולה היה מתמנה מטעמו של מלך פרס. ומכוח מלכותו של ראש הגולה, הייתה גם סמכות לבתי הדינים ולישיבות של סורה ופומבדיטה. אבל מה שקרה, בסוף אותם הימים, קם המלך הרשע, יזדגרד השני. יימח שמו וזכרו. של יזדגרד השני. יזדגרד היה אדם קנאי מאוד, והוא החליט להשליט את הדת הפרסית על כל הממלכה שלו. אסר כל פולחן אחר. כמובן שעבור היהודים זה היה סדין אדום. אי אפשר היה לקבל את הדבר הזה. ראש הגולה דאז, ששמו היה מר זוטרה, מרד במלך פרס. ובמשך שנתיים הייתה מדינה אוטונומית של היהודים בבבל. כל האזור היהודי היה בעצם מדינה שמרדה במלך פרס. איך הוא הסכים שימרדו בו? זאת שאלה נפלאה. זה מה שאתה שואל? איך הוא הסכים שימרדו בו? איך הקימו מדינה? נלחמו בו. היהודים לקחו נשק. מרדו. ראש הגולה היה אדם חזק מאוד. ואז ככה הוא דחה את הגזירה של יזדגרד. אבל זה היה רק במשך שנתיים. מה קרה אחרי שנתיים? הפסידו. ראש הגולה דאז נהרג. הבן שלו, ששמו היה מרזוטרה, בן מרזוטרה, או מרזוטרה השני. למה זה מצחיק? למה? דיברנו על רבן גמליאל השלישי והרביעי, אתה לא זוכר? אתה לא היית כשאמרנו את רשימת הנשיאים? טוב. על כל פנים, מרזוטרה בן מרזוטרה ברח מבבל לארץ ישראל. והקים שם ישיבה, הנקראת ישיבת גאוני ארץ ישראל, שהתקיימה עד התקופה הצלבנית. כן? במשך משהו כמו 600 שנה התקיימה הישיבה שלו. על כל פנים, באותם הימים בטלה רשות הגולה, נסגרו הישיבות, והייתה תקופה של בערך 80 שנה של רדיפה של היהדות. אתם מבינים שבמצב כזה אי אפשר היה לקיים את הישיבות לפי הסדרים הרגילים שלהם, וזאת הסיבה של חתימת התלמוד, לפי חלק מהחוקרים. בסדר? אתה שואל, האם טוב שראש הגולה מרד? או לא? אני חושב שלא הייתה לו ברירה. מה היית עושה במצב כזה? רודפים את היהדות, אוסרים על קיומה. מה אתה עושה?
שיצאו מארץ.
אתה יודע כמה אנשים היו בבל אז? היו המון יהודים. אתה לא יכול. במצב כזה, עושים מרידה. לא הייתה ברירה. יש בשאלות ותשובות משפט כהן של הרב קוק, דיון על זה, על ההצדקה ההלכתית של מרד החשמונאים. אז הרב קוק שמה אומר שיש רדיפה של הדת, דבר פשוט הוא שיוצאים להילחם. ככה הוא אומר. דבר מובן מאליו. לא צריך אפילו שיהיה לזה מקור.
אז אפשר להבין את החרדים מה שהם עושים היום? שטענת לפנו?
אני לא מבין על מה אתה מדבר. הם צודקים. רגע, אתה אומר ככה, כשהדת נרמסת, יוצאים להילחם על הגנתה. זה נכון. נו, מה החידוש? כלומר, מה...
למה אנחנו יוצאים?
ודאי שאנחנו יוצאים. כשהדת נרמסת, נלחמים. מה? כן, למשל בגוש קטיף, שנרמסה תורת ישראל, האומרת שצריך ליישב את כל ארץ ישראל. אז יצאנו למלחמה, סירבנו פקודה, לא?
כל שבת יש בעיות.
מה? כל שבת, תראה, אסף, אנחנו נכנסים עכשיו לשאלות פרטיות של מלחמה.
מה נלחם עם חיבוקים ונשיקות? זה מלחמה.
נלחמו עם חיבוקים ונשיקות? לא מאמין. לא יכול, אני לא מאמין שרבנים לא הורו להילחם כמו שצריך. לא יכול להיות. לא מאמין. לפני שנתיים? אני נלחמתי. כן? טוב. עכשיו, לא, מן הסתם שכל הרבנים עשו ככה, אני מתאר לעצמי. לא יכול להיות אחרת. עכשיו, הרבנים הרי הם נאמנים לתורה, לא? הלאה. אז אם כך, זה מה שגרם לסיום התלמוד. יחד עם זה, זה לא שבטלה לגמרי התורה וכדומה, כן? ברוך השם, המשיכו הדברים, אבל במצבים מאוד קשים. ואז נפתחה התקופה החדשה, תקופת הסבוראים. תקופת הסבוראים או רבנן סבוראי. כבוד הרב, אז למעשה התלמוד שלנו אינו שלם, כלומר לא כל התורה כולה נכתבה, תורה שבעל פה. התלמוד שלנו הוא מכיל מה שהוא יכול להכיל. יש דברים שנשארו תלויים, יש תיקו ויש סוגיות שלא נתבררו כל צורכן וכדומה, זאת הסיבה שהדברים ממתינים להערה מן השמיים. כן.
למה לא המשיכו אחר כך?
רגע, רגע, מה זה לא המשיכו? זהו, זה נגמר. כן, אבל אז לא היה מרכז שחייב את כל היהדות. זאת אומרת, אני רוצה אולי שתבין גם מה קורה בעולם הכללי באותם הימים, לא רק בבבל. אותם הימים זה הזמן של הפלישות של הברברים לאירופה. זה הזמן של סיום האימפריה הרומית. מתי פסקה האימפריה הרומית? באיזה שנה? בשנת 476. דהיינו, 24 שנים לפני סיום התלמוד. זה הסוף של הזמן העתיק. אז כל העולם כולו כמרקחה, מלחמות בעולם כולו, אין שום אפשרות של העברת מידע, אין שום אפשרות של הפעלת סמכות במקום כלשהו. מובן? בארץ ישראל, שזה עדיין תחת שלטון ביזנטי, יש רדיפה מתמדת של היהדות, בוטלה הנשיאות, נסגרו בתי כנסת. אז מה תעשה מצב כזה? היהדות על הפנים. כלומר, כל ימי התפארת של רבי יהודה הנשיא ורבו שמואל, כל זה נגמר.
הרב אמר שזה יותר 80 שנה.
במשך 80 שנה היה רע מאוד. כן. אחר כך עוד לא הגענו. חכה, נלמד. בשביל זה אנחנו פה. טוב. שכאן שואל ניסן יואלי. ממות רבי ועד רבשי לא מצאנו תורה וגדולה במקום אחד. על איזו תקופה זה נאמר? לפני המרד, במרד, או לאחר המרד? מתי נכתב התלמוד? תשובה. לא רב אשי הוא זה שכתב את התלמוד. הרי דיברנו על זה שבמשך עוד משהו כמו 60-80 שנה אחרי רב אשי, יש עדיין אמוראים ששמותיהם מופיעים בתלמוד. אם כן, התלמוד נחתם, כמו ודאי שרב אשי יש לו עבודה גדולה של אסיפה של החומר, והתחילו אז לעבוד על זה. אבל החתימה הסופית לא נעשתה בימיו של רב אשי, אלא לפי הרמב״ם בימי בנו, ולפי החוקרים בימי בן בנו. ואז הגדולה בטלה עם המרד ההוא. זה מה שאני מסביר לך. עד ימי רב אשי, לא סדר, עד ימי חתימת התלמוד, שלא הייתה בימי רב אשי, אני חוזר על זה.
כן, זה לא הייתה תקופה רשמית. זה לא אמרו, ירו זיקוקים באוויר ואמרו, גמרנו, חתמנו את התלמוד, הכל סגור.
ודאי שכן. יש שנה מדויקת שבה נסתיימה ההוראה. הלא היא שנת 500. בול.
מי קבע את זה?
מי קבע את זה? חכמי התלמוד עצמם.
שמה שאמרו מי שבא אחר לא יכול להכניס
כלום. נכון. ועכשיו, מה הייתה הסיבה? הסיבה הייתה גם המצב הפוליטי, שביטל את רשות הגולה. ברגע שאין רשות גולה, אז אין לך מוסד פוליטי מרכזי שיכול לכפות משהו על כל היהודים. כלומר, בעצם מה שמתברר זה שישיבות סורה ופומבדיטה חסו בצילה של רשות הגולה. ברגע שבטלה רשות הגולה, אין לך יותר סמכות של ישיבות צורה ופומדידה. ראיתי? טוב, זה דבר פשוט. עכשיו... התלמוד שבידינו, כן, זה התלמוד הערוך על ידי סורה ופומדידה. שקיבץ בתוכו את המסורות של כל הדורות, כן, זה לא רק מה שרבינה ורבה שהיא חושבים. אבל זה, זהו, זה נגמר. עכשיו, זה לא שהיו, לא היו מסורות בעל פה שהמשיכו לעבור. יש לנו כמה עדויות על מסורות שלא כתובות בתלמוד. אבל זה מסורות עתיקות. הן מובאות למשל בשאילתות דרבה חי גאון, או למשל, יש לפעמים, אתה רואה אצל הראשונים שמביאים כל מיני דברים בשם רבותינו הקדמונים, אפילו בשם האמוראים אפילו. דברים שלא כתובים בגמרא. כן? כן. אתה שואל, איך הרמב״ם כותב שמי שחתם את התלמוד זה רבינה ורבשי? תמהני עליך. כי שאלתך זו סותרת את מה שאני אמרתי לפני 3 דקות ורבע. שהרמב״ם לא כותב את מה שאתה אומר. הוא כותב שמי שחתם את התלמוד זה בנו של רבשי. איך כתוב כאן? בואו נראה. והקדמה למשנה תורה, נכון? בואו נראה. אני מאמין שמה שמודפס כאן זה מה שכתב הרמב״ם. אז בואו נראה מה הוא כותב. זהו, נמצא רבינה ורב אשה וחבריהם. סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה, ושגזרו גזרות והתקינו התקנות והנהיגו מנהגות, ופשטה גזרתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל, בכל מקומות מושבותם. ואחר בית דין של רב אשה, שחיבר הגמרא, וגמרו בימי בנו, נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר, והגיעו לקצוות ואיים הרחוקים. בסדר? ורבתה קטטה בעולם ונשתבשו הדרכים בגייסות. כלומר, הוא מדבר פה על התקופה של הפלישות הברבריות וסופה של מלכות רומא. ונתמעט תלמוד תורה. ולא נכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיה מקודם. אלא מתקבצים יחידים. השרידים אשר השם קורא בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה ועוסקים בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם ויודעים מהם דרך המשפט האחו וכו'. ולכן הוא אומר מכאן ואילך שאין לנו סמכות. עכשיו הוא אומר אם כן שלא רבשי הוא זה שחתם את התלמוד עד כמה שאני יודע. הוא אומר שבנו בסדר. וזה יכול להיות גם מבחינת האמת ההיסטורית בן בנו כפי שכתוב במפורש באיגרת רב שרירא גאון. שהיה בכל זאת משהו כמו 150 שנה לפני הרמב״ם. בסדר? טוב. אז מאחר, עכשיו יש פה שאלה. הרב יכול לחזור על שנים שבהם מתרחשים המאורעות. טוב, בואו נחזור עוד פעם. חתימת התלמוד, לא, סליחה, חתימת התנ״ך, בסביבות מינוס 400 שנה לספירה, בתקופת אנשי כנסת הגדולה. חתימת המשנה בשנת 200. חתימת התלמוד הירושלמי בערך 350. חתימת התלמוד הבבלי שנת 500. התמוטטות האימפריה הרומית שנת 476. אז הוא עבר מכיסאו הקיסר הרומאי האחרון רומולוס אוגוסטולוס, שהיה ילד בן 11. כן. נכון. לא, לא הרגו אותו לפחות, כמה ש... כן? פשוט הגלו אותו וזה. כן, מה אתה אומר? אמת. לא. כן. האם יש יחס והקשר בין שני הדברים, בין התמוטטות האימפריה הרומית לבין חתימת התלמוד שהיו די סמוכים זה לזה, נכון? זאת שאלתך. ובכן, כפי שאני אמרתי, כבר במהלך השיעור הזה, למי שיקשיב, כן, יש קשר. אני אמרתי שבטל המרכז המחייב את כל ישראל. מדוע? גם בגלל הרדיפות שהיו בבבל, וגם בגלל ששיבוש הגייסות מנע מבני ישראל להתקבץ אלפים רובבות. וזה מה שגרם שלא היה מרכז משותף, אלא כל אחד ואחד בקהילה שלו למד תורה כפי יכולתו, ועל פי זה פסקו את הדינים. בסדר? כך שזה בעצם, אפשר לומר, סיום הזמן העתיק והתחלת ימי הביניים.
זה
לא
ככה עד היום?
לא, זה לא ככה עד היום. כן, מה?
הפער בין הירושלמי לבבלי 150 שנה.
נכון.
כאילו הירושלמי מפגר ב-150 שנה בהרבה דברים שלא הכנסו בשר?
כן, ודאי. התלמוד הירושלמי לא הושלם. התלמוד הירושלמי יש לו הרבה בעיות. הוא לא הושלם, לא הגיע אלינו בצורתו השלמה. יש הרבה מנהגים שהוכנסו לשם בגלל השמד ולא היו לדורות. קיצור, הירושלמי זה סוגיה. כן, מה אתה אומר?
אני יכול לומר מה ההבדל בין התלמוד הירושלמי לבבלי, שגם את זה
קצת? האם אני יכול לומר מה ההבדל בין התלמוד הירושלמי לבבלי, או שגם את זה הפסדת? לא הפסדת את זה, לא דיברנו על זה בשיעור. השאלה היא אם אני אעשה את זה עכשיו. מה ההבדל בין הבבלי לירושלמי? טוב, נגיד כמה מילים בקצרה על ההבדל בין הבבלי לירושלמי. קודם כל, מבחינת ההיקף, הבבלי ארוך, הירושלמי קצר. דבר נוסף, התלמוד הבבלי משתרע בערך על 30 מסכתות מתוך ה-60, והירושלמי על פחות מזה. יש כמה מסכתות יש במשנה? 60, 61, 63, תלוי איך מחלקים. בסדר? עכשיו, לא על כל המשניות יש לנו תלמוד בבלי, נכון? על, למשל, בסדר זרעים, רק על מסכת ברכות, נכון? כל השאר... כל השערות פתוחות. על כל פנים, על סדר זרעים, בבבלי יש לנו רק מסכת ברכות. סדר מועד יש לנו כולו חוץ ממסכת שקלים, ונשים נזיקין יש לנו בשלמות, כל התלמוד הבבלי. קודשים יש לנו כמעט הכל. טהרות אין לנו שום דבר חוץ ממסכת נידה. בסדר? אז זה התלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי יש לו... על כל סדר זרעים, מה שאין בבבלי. יש על מסכת שקלים גם כן, מה שאין בבבלי. אבל אין לא קודשים ולא טהרות. בסדר? עכשיו, דבר נוסף, התלמוד הירושלמי הרבה יותר קצר מהתלמוד הבבלי. עכשיו, זה, צריך להבין גם, הנטייה של חכמי ארץ ישראל הייתה לקצר בלשונם, בגלל שהם היו בעלי רוח הקודש יותר. זה הרב קוק גם מסביר באורות התורה, שרוח הקודש פעלה על חכמי הירושלמי, גם מצד הקצרנות וגם מצד החיבור בין ההלכה לבין האגדה, שזה דבר מאוד מאוד אופייני, שבבבלי ההלכה והאגדה נבדלים הבדלה מהותית, בירושלמי, ואילו בירושלמי אין הבדלה כל כך, יש שיקולים, הייתי אומר, אפילו אגדתיים בהלכות. דבר נוסף, הרבה דברים שבירושלמי, שבבבלי הם תוצאה של פלפול, בירושלמי הם ישירים, המסקנה ישירה. דבר נוסף, הרבה דברים שבבבלי נחשבים מדי רבנן, בירושלמי הם דאורייתא.
בסדר?
מה? מה? זה שאין מסכתות. האם איבדנו או שלא נכתבו? אתה שואל שוב את השאלה ששאל חיים, נכון? חיים שאל את זה. כן, ואמרתי לו, כל ההשערות פתוחות. עכשיו, לגבי הבבלי, פחות סביר שזה הלך לאיבוד. לגבי הירושלמי, סביר מאוד שחלקים רבים של הירושלמי חסרים לנו. ולו רק משום שאנחנו רואים הרבה פעמים, במיוחד אצל חכמי אשכנז, שמצטטים מקורות הכתובים בארמית. והם אומרים כתוב בירושלמי, וזה לא בירושלמי שלפנינו. למשל, מובא בהגאות מימוניות לתלמיד מערם מרוטנבורג, שבראש השנה זה לא טוב לישון, נכון? כי כתוב שם, כמו שכתוב בירושלמי, היימן דדמיך ברשתה, דמיך מזלה דחולה שתה. מי שישן בראש השנה, ישן מזלו של כל השנה. עכשיו, זה לא כתוב בירושלמי שלפנינו, אבל אין שום ספק שזה היה כתוב בירושלמי של מערם מרוטנבורג. אז כלומר, יש ודאי דברים שעבדו מאיתנו. אפילו פעם היה זיוף, מישהו עשה זיוף של מסכת של הירושלמי. אבל הוכיחו שזה לא... אני חושב שהביאו את זה לפני גדולי... כן, סדר קודשים עשו. כן, אז הביאו את זה לגדולי ישראל, איך הוכיחו שזה לא? כי ראו, אני חושב שזה הגרא אמר את זה, שבכל מסכת יש תמיד שם של חכם שחוזר יותר מאשר כל שאר החכמים. כן, כלומר, אופייני לכל מסכת, יש חכם אופייני למסכת.
זה השם של חכם
שלא מופיע
בשום
מסכת אחרת. שלא מופיע... חדש. או בלי שם חדש. אז משהו כזה, בסוף עלו על זה שזה היה זיוף. כן, מה אתה אומר?
הרב אמר עכשיו משהו, וזה לא מסתדר לי מה שהבנתי מהרב בשורים הקודמים. מה שזכרתי מהשורים הקודמים, שבעצם בירושלמי יש בדרך כלל הרחות, והאגדות של ירושלמי בעצם נמצאים במדרשים.
לא, 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 לא. אתה משבש דברים שאני אמרתי. אתה אומר שאני אמרתי שבירושלמי יש רק הלכות והאגדות נמצאות במדרשים. לא מיני ולא מצטה. מה שאמרתי הוא משהו אחר. שיש הבדל בין שני סוגי אגדות. יש אגדות שמביאות עובדות היסטוריות, ויש דברים שהם על דרך משל, אבל לא היסטוריים. עכשיו, בבבלי שני סוגי אגדות נמצאים. מה שאין כן בירושלמי, אגדה שאיננה עדות היסטורית לא מובאת בתלמוד, אלא מובאת במדרשים, אבל האגדות המובאות תמיד מספרות עובדות היסטוריות. כלומר, זו הקפדה שיש לה ירושלמי לעומת הבבלי. כן. בוודאי, יש הבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, בין הבבלי לירושלמי. כן.
זה שרוח הקודש זה פחות טוב.
רוח הקודש זה פחות טוב, למה?
שההלכה זה לפי הבבלי.
אתה שואל לגבי אם ההלכה זה לפי הבבלי. בוא נחזור, אני לא יודע על סמך מה אתה אומר את זה, בוא נבדוק. רגע, יש פה שאלה שנשאלת. רגע, חכה, כתוב כאן, כבוד הרב, האם הירושלמי לא מחייב אותנו? זאת השאלה, זה אני אדון עוד מעט, חכה. האם ניתן לראות אותם כמשלימים חדשים? בוודאי, אדם חכם בישראל לא יכול להיות חכם אם הוא לא יודע גם בבלי וגם ירושלמי. עכשיו בואו נבדוק מה קורה עם הירושלמי. היישוב בארץ ישראל לא קיבל את הבבלי. כן? זה מבחינה היסטורית דבר שלא תמיד שמים לב אליו. אבל ההלכה בארץ ישראל במשך מאות שנים, גם אחרי חתימת התלמוד הבבלי, המשיכה להיות לפי התלמוד הירושלמי. עד מתי? עד שנחרב היישוב בארץ ישראל. ומי החריבו? הצלבנים. יובד זכרם, אמן, שכבשו את הארץ, השמידו את כל היהודים שהיו פה, ואז כבר לא היה מי שיפסוק לפי התלמוד הירושלמי. זאת הסיבה ההיסטורית, להפסקת הרציפות ההיסטורית. לכן גם אין לנו בית מדרש של מדור לדור שפסק לפי הירושלמי. מה שאין כן התלמוד הבבלי, יש לנו רציפות היסטורית מחכמי בבל ועד היום של התעסקות ישירה בבבלי. זה אחד השיקולים לעליונות של הבבלי על הירושלמי. לא מפני שהוא נעלה יותר, אלא מפני שהוא פשוט שרד יותר. ונגיד במילים אחרות, בבל ניצחה את ארץ ישראל. הגלות ניצחה את ארץ ישראל. עכשיו, מה? לא, זה מצוין שלומדים ירושלים. עכשיו, גם הראשונים השתדלו. רק אני מסביר לך שגם בזמן הראשונים, כשהיו לומדים ירושלמי, זה היה גם כן ניסיון של שחזור. כלומר, היו מוצאים בראשה. עכשיו, דבר נוסף, יש לציין שאצל יהודי אשכנז, יש הרבה יותר השפעה של הירושלמי מאשר אצל יהודי ספרד. כנראה שהשכבה המקורית של הפסיקה באירופה הייתה ירושלמי. ורק יותר מאוחר התפשט שם הבבלי. טוב, זה כבר השערות של חוקרים, אבל יש לזה הרבה יסוד. רואים הרבה פעמים מנהגים עתיקים של האשכנזים, שאין להם מקור בבבלי, אבל מקורם בירושלמי. לא, 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 לא. היו יהודים באירופה עוד לפני חתימת התלמוד, כבר מהתקופה הרומית יש לך יהודים באירופה. השאלה, ממי היהודים האלה היו מקבלים הוראות? מחכמי בבל או מחכמי ארץ ישראל? סביר מאוד שהם קיבלו מחכמי ארץ ישראל. כן. ואחר כך, כיוון שנגנזה ההשפעה של הירושלמי, הבבלי התפשט כל כך שזה נשכח. אבל עדיין השפעות כלשהן יש פה ושם. בסדר? עכשיו, אז, עכשיו גם גאוני בבל נחלקו בדבר. חכה, אני אפשר לך כל הזמן. חכה. כן, גאוני בבל נתנו עדיפות, הם אלה שהחליטו לתת עדיפות לבבלי על פני הירושלמי, אבל גם בזה הייתה מחלוקת בין סורה לפומבדיטה. שבגאוני סורה היו מתחשבים בירושלמי במידה ואינו סותר את הבבלי, מה שאין כן גאוני פומבדיטה שלא התחשבו בירושלמי כלל וכלל. עד היום הזה יש כל מיני כיוונים. למשל, הרמב״ם השתדל מאוד לפסוק כירושלמי עד כמה שניתן. כן, הראב"ד אפילו מאיר עליו, כותב, הרב הזה דרכו לפסוק כירושלמי ברוב המקומות. אז כך שכבר בימי הרמב״ם אתה רואה שיש נטייה של חזרה אל הירושלמי. עכשיו, יש פה שאלה. Cher Rav, vous avez parlé de Gaza comme de la terre d'Israël. Or, même dans les cartes du temps du roi Shlomo, ce territoire n'y est pas compris. Pouvez-vous expliquer? Atchouvaï. Depuis quand est-ce que l'on fixe la halakha en fonction de cartes? Il faut simplement voir dans les textes de la Torah et on voit très bien que Gaza fait partie d'Eretz Israël, pas de problème.
Non,
donc moi je veux que ça soit Eretz Israël. Alors, anyaz ki ata amarta shehashela hi tova. Az mikan hevanti shata mevin ota. Nosaf al kar shebichlal hu asa taout ktiv. Pouvez-vous expliquer, on s'est écrit avec un R à la fin, pas avec un Z. Et je pose taout konum ko. Bsader, az shehashela hi רב יקר, דיברת על עזה כאילו היא שייכת לארץ ישראל. והלו, אפילו במפות של זמנו של המלך שלמה, אזור זה אינו כלול. האם תוכל להסביר? בסדר. מה אני יכול לעשות שכותבי המפות, מדפיסי המפות, מה? זה בסדר, אבל מדפיסי המפות הם המארצות שיקראו בתנך. שיקרו בתנך, ושם כתוב במפורש בספר יהושע, שעזה היא חלק מנחלת שבט יהודה. אז מה זה השטויות האלה? טוב, אגב, יעיין נא כבודו בשאלות ותשובות המבית, שהתכתב עם הרבנים שישבו בעזה, ונהגו שם במצוות התלויות בארץ. אז שלא יספרו סיפורים. טוב, עכשיו, מי שמעוניין יכול לקרוא גם בספר, הפרסומים של מכון התורה בארץ, איך זה נקרא שם? הספר שלהם יש להם כרך זין שם. בקיצור, יש להם הוציאו כרך זין על מה? לא. התורה והארץ זה נקרא, אני חושב. התורה והארץ קוראים. כרך זין, שם יש משהו כמו 40 עמודים להסביר את מעמדה ההלכתי של עזה, שהיא חלק מארץ ישראל, כמו שכתוב אגב בשאלות ותשובות הרדבז. ואם יש רבנים עמי הארצות, מה אני יכול לעשות? טוב, הלאה. מה? ודאי, אתה תראה בכל הספרות הרבנית, כשכתבים על עזה, כתוב טוב עבר. תיבנה ותיכונן ורבי המלמד, כמו שאומרים על עיר בארץ ישראל, לא על עיר בחוץ לארץ. פשוט מאוד. אגב, יש לציין שבמאה ה-16 וה-17 בעיקר, העיר עזה הייתה רובה יהודית. יהודית, לא ערבית. עכשיו, יש לציין גם שבכל הבתים העתיקים בעזה, תשים לב שהאבן שנמצאת מצד ימין של הנכנס, הפוכה, כדי להסתיר את החריץ של המזוזה. כן. בסדר? אז שלא יספרו. סיפורים. טוב, איפה היינו? דיברנו מכן על הבבלי והירושלמי. רצית לשאול משהו? שאל. האם יש לי הלצה מה להתחיל ללמוד? התשובה היא לא, כי זה לא הנושא של השיעור. אני משתדל בכל כוחי להתקדם בנושא. אז לפעמים, פה ושם, יש התייחסות לשאלה הערתית, אבל לא להגזים, בבקשה. עכשיו, ובכן, אנחנו מתחילים בתקופה הקשה מאוד, מבחינה יהודית, של תקופת הסבוראים. כמה ארוכה התקופה הזאת? נחלקו בזה, מה? נכון. נכון. לא, זה נקרא ימי הביניים. כלומר, משנת 500 ואילך, זה באופן פורמלי מציינים שם את התחלת ימי הביניים. ימי הביניים זה תקופה של 1,000 שנה. משנת 500 עד שנת 1500. או אם נדייק יותר, משנת 476, סיום הקיסרות הרומית, ועד שנת 1492, גילוי אמריקה. זה בערך תקופה של, כן, 1,000 שנה. אולי קצת יותר. יש כל מיני דרכים איך לציין מה זה ימי הביניים. עכשיו, יש מה שנקרא ימי הביניים החשוכים, זה ההתחלה שלהם. כלומר, בין שנת 500 לשנת 800, זה תקופה של על הפנים. כן? כל העולם כולו נופל לחשיכה רוחנית שאין כמוה. הרי אז נסגרו גם בתי ספר לפילוסופיה, ביוון, על ידי המלכים הביזנטיים, וגם כל מה שנשאר מהמדע והפילוסופיה והשירה העתיקים כמעט נעלם מן העולם בגלל הפלישות הברבריות. מה שנשאר, איכשהו מתכנס בתוך כמה מנזרים, איכשהו שמה מצליחים לשמר את הזכר ואת ההעתקה של הספרים העתיקים. בסדר? רק אחר כך, בהחל משנת 1000 בערך, התחילו שוב ללמוד מדע, עתיק וכדומה. אז התחילו תקופת תורה זהב בספרד, דברים כאלה, אבל בקיצור, הייתה תקופה ארוכה שאירופה הייתה בפיגור עצום לעומת למשל העולם הערבי, ששם הייתה חוכמה רבה. טוב, אז תנו לי, כן. אני לא זוכר, דיברתי על מספר שנים. אני אמרתי, תקופת החשיכה זה בין שנת 500 לשנת 800 בערך. כן? 300 שנה של דפקט עצום מבחינה תרבותית ורוחנית. עכשיו, מה קורה אצלנו לעומת זה בעם ישראל? אצלנו יש תמיד צדיקים וחסידים וחכמים גדולים. כלומר, מה שאצלם חשיכה, אצלנו זה אורה. אז כמה זמן, כמה אורכה של תקופת הסבוראים? זה עניין שוב של החלטות פורמליות של ההיסטוריונים, המקורות שבידינו לא לגמרי ברורים, אבל לשם הנוחות נאמר כך, תקופת הסבוראים היא משנת 500 עד שנת 650, כלומר 150 שנה. מה קורה בתקופה הזאת? קודם כל, למה דווקא לקחת את ה-150 שנה האלה בתור תקופת הסבוראים? פשוט. עדיין מי ששולט בעולם, בארץ ישראל, זה הביזנטים, ובפרס ובבל, הפרסים. בשנת 650 ואילך, כל זה משתנה. הערבים מחריבים את שתי האימפריות האלה ומשתלטים על העולם. ואז מתחילה תקופה חדשה, התקופה של הגאונים. אז יש לנו כך. אפשר להגיד שלוש תקופות. סבוראים, מ-500 עד 650. גאונים א', מ-650 עד 750. גאונים ב', מ-750 ועד 1050. בסדר? אז התקופה הראשונה, 150 שנה, השנייה, 100 שנה, והשלישית, 300 שנה. בסדר? 150, 100, 300. בסדר? סבוראים, גאונים א', גאונים ב'. עד כאן ברור? טוב. מה עושים הסבוראים? הסבוראים עושים עבודת קודש נפלאה. הם כותבים את התלמוד. דהיינו, אף על פי שמי שערך את התלמוד היו האחרוני האמוראים, אבל, הייתי אומר, העבודה של העיבוד הלשוני, כן? תמיד יש מה שנקרא עורך לשוני, והייתי אומר, קשירת הקשרים האחרונים, בכל סוגיה וסוגיה, זה הסבוראים עושים. ייתכן מאוד שהתלמוד כפי שהוא מופיע לפנינו, הוא הפרי של העיבוד הסבוראי. זה גם שאלה של מחקר. יש אנשים שמאוד לא אוהבים לשמוע את זה, אומרים שזה כפירה. אבל סך הכל, זה סביר מאוד. יש לנו הרבה מאוד מקומות בבבלי, שהם כנראה שורות ולפעמים דפים של סבוראים. למשל, הדוגמה המפורסמת, יש לנו עדות על כך של רבנו שרי הגאון, שכל הדף הראשון של מסכת קידושין נכתב על ידי הסבוראים. לא על ידי האמוראים. וזה אגב מתרץ קושיה של התוספות. התוספות יקשו שם קושיה כי הם לא ידעו את זה. הרי כתוב שם, בשלושה דרכים, בשלוש דרכים האישה נקנית, מה הראשון? בכסף. בכסף. אמרתי, שאלתי, מה הראשון? בכסף. מאיפה למדו שאישה נקנית בכסף? לא, מאיפה המשנה יודעת? אז הסוגיה הראשונה כותבת שלומדים את זה מזה שאברהם קנה את מערת המכפלה בכסף, ומקישים בין קניין אישה לקניין שדה, ומזה לומדים שגם אישה נקנית בכסף. כך כתוב בסוגיה הראשונה של מסכת קידושין. שני דפים אחר כך כתוב, בכסף מנהלן, מניין לנו שקונים בכסף, ונותנים פסוק אחר לגמרי. ויצאה חינם אין כסף, אין כסף לאדון הזה, אבל יש כסף לאדון אחר, ומה הניהו? אב. שואלים התוספות, זה סותר את הדף הראשון. בדף הראשון כתוב שלומדים כסף משדה עפרון. בדף, שני דפים אחר כך, אתה לומד ממוכר ביתו לשפחה. הכיצד? אז התוספות מתרצים מה שמתרצים. אבל התשובה היא פשוטה מאוד. הדף הראשון לא היה חלק מהגמרא. הוא נוסף מאוחר יותר.
מה זאת אומרת, התוספות לא ידעו?
הם לא ידעו. אנחנו לא יותר חכמים מהתוספות. אנחנו יודעים משהו שהם לא ידעו. כי הם לא ראו תיגרת רב שרי הגאון, ואנחנו כן ראינו אותה. זה הכל.
קשה להגיד שהתוספות לא חקרו מספיק את התלמוד.
זאת היא עובדה, מה אני יכול לעשות?
העובדה, מה אתה לא חושב שזה?
יש הרבה דברים שאנחנו יודעים שהבעלי התוספות לא ידעו. אין שום ספק.
איפה אנחנו יודעים שהם לא ידעו?
פשוט, עצם זה שהם מקשים מדף אחד על הדף השני, זה אומר שהם לא ידעו. או למשל, זה כמו לגבי השאלה מי כתב את הספר הלכות גדולות. שהתוספות בכל מקום מניחים שהמחבר של הלכות גדולות הוא רב יהודאי גאון. נכון? ככה הם קודמים בכל מקום. התוספות בכל מקום אומרים שמי שכתב את הספר הלכות גדולות זה רב יהודאי גאון. ואנחנו יודעים מי איגרת רב שרי הגאון, ומעדות הרמב״ם, ומעדות כל חכמי ספרד, שהמחבר של הלכות גדולות לא היה רב יהודאי גאון, אלא רבי שמעון קיארה, שהיה תלמידו של רבנו יהודאי. אז יש דברים שבספרד ידעו, באשכנז לא ידעו. מה קרה? מותר לא לדעת משהו. זה לא חיסרון בחוכמה, אלא זה פשוט היעדר ידע. לא, זה לא חיסרון בחוכמה, זה היעדר ידע, יש הבדל. אני מבקש לא להתבלבל.
אנחנו מתחילים מזה שהם לא ידעו מי כתב איזה ספר, ואתה יוצא מזה שהוא לא ידעו שהדף הראשון של מסכת קידושין בכלל לא כתבו את המשורה.
איך הם יכולים לדעת שהדף הראשון של מסכת קידושין נכתב על ידי רבנן סבוראי, אם אין להם מסורת על כך? איך? מה?
אם התוספות
יתרצו
משהו להלכה,
על סמך
זה שהם לא ידעו, לא
נקבל? תלוי, בסדר. אז כבר יש שאלה איך מתרצים קושיה לתוספות וכו'. מקבלים, לא מקבלים. זו כבר שאלה אחרת. אבל השאלה היא כזאת. אם אתה תראה שהסבוראים כתבו בתלמוד איזה משהו, ואתה נראה לך לא נראה לך מה שאמרו הסבוראים, מותר לחלוק עליהם או אסור? אם לא נראה לך מה שהגמרא אומרת, לא אכפת לנו. אנחנו נפסוק כמו הגמרא, לא כמוך. אבל אם לא נראה לך מה שהסבוראים אומרים, מותר לך לחלוק עליהם או אסור? הרמב״ם אומר שמותר. הרמב״ם בעצמו, אגב, נשאל על כמה פסקים שלו, שלכאורה סותרים בדברי התלמוד, אז הוא ענה, מה שהבאת מן התלמוד איננו מהתלמוד, אלא פירוש הוא שנתוסף. זאת אומרת, הרמב״ם היו לו ידיעות היסטוריות שאין לנו, והוא ידע להגיד, פה זה לא מהתלמוד. ולכן הוא פסק כמו שהוא פסק. הרב, אוהב אותך. תודה על השיעורים ועל הסבלנות, יישר כוח, חזק וברוך. שיעור מעניין, אבל אני חייב ללכת. טוב, הליכה נעימה. בסדר. טוב. טוב, אז מי הם הסבוראים? יש לנו כמה שמות. למשל, רב אחי מבי חתים. רב אחי מבי חתים. שמוזכר אגב גם בגמרא. ורב גיזה, ורב עינה, ורב סימונה, ו... מה? לא, אלה הוא לא הזכיר. הוא לא הזכיר כי הם לא אמוראים, הם סבוראים. ויש למשל רב אחי גאון. כן, אז התוספות, הנה, עוד דוגמה. בהרבה מאוד מקומות התוספות אומרים שרב, כשכתוב בגמרא פריך רב אחי, הם אומרים שזה רב אחא משבחא שעשה את השאילתות. זה פשוט לא נכון. התוספות לא ידעו שהמחבר של השאילתות איננו מהסבוראים כי מן הגאונים. הוא חי בתקופה קרובה אמנם עדיין לסבוראים, אבל הוא כבר לא מן הסבוראים ולא הוא אותו רב אחי שמוזכר בגמרא. הנה דוגמה. אז עכשיו, איזה ספרים נכתבים באותם הימים? יש לנו קצת ספרים מאותם הימים. למשל, הפיוטים של רבי אליעזר הקליר, שהם הפיוטים העתיקים של אחינו האשכנזים, זה מהתקופה ההיא. או למשל, מדרש שיר השירים, שהוא מאותה התקופה. הפיוטים של האשכנזים, הם פיוטים שעוסקים בכל התורה כולה, גם בהלכות. למשל, אתה מכיר את היוצר של שבת זכור של האשכנזים? זה מהתקופה ההיא. כן, אץ קוצץ, בן קוצץ, קצוצאי לקצץ. מכיר? כן, זה, יש פה אולי סידור אשכנזי. הנה, טוב. איך כתוב? יוצר לפרשת זכור. אץ קוצץ בן קוצץ, קצוצאי לקצץ, בדיבור מפוצץ, רצוצאי לרצץ, לץ בבו ללוצץ, פולץ ונתלוצץ, כעץ מחצצים לחצץ, כנץ על ציפור לנצץ. הבנת? זה נאמר על המן. כן, המן היה קוצץ בן קוצץ. כן, הוא היה מזרע המלאק, עץ, כלומר, הוא מהר, הוא מהר לבוא. עץ קודם קוצץ, קצוצאי לקצץ. הוא רצה לקצץ את קצוצאי, זה עם ישראל. הכוונה שהם נבדלים מהשאר, נבדלים, מסגולה. לא, לא. בדיבור מפוצץ, רצוצאי לרצץ. הם כבר היו מרוצצים מהגלות, הוא רצה לרצץ אותם. לץ. בבוא ללוצץ, הוא היה לץ, הוא בא ללוצץ, פולץ, ונתלוצץ, עשו ממנו צחוק. כן, בקיצור, כעץ, כאשר הוא יעץ, מחצצים לחצץ, כנץ על ציפור לנצץ. אז זה רבנו אליעזר הקליר, זה מהתקופה ההיא. אז יש כאלה שאמרו, שזה מין איזה מין דיבור זה, הוא פשוט לא יודע לדבר, פשוט לא שמו לב שזה לשבת זכור, בשבת זכור עושים קצת צחוק. לכן הוא עשה את זה בצורה הזאת. שלום כבוד הרב, מה דעתך על שיטת הרבדים? האם תוכל לפרט מעט על השיטה?
יום 55.
מה יש ביום 55? מה זה קשור?
לא, לא, לא. אז כל השאלות.
לא, זה באמת שייך לנושא, כי שיטת הרבדים שעוררה שערה רבתי לפני כ-4 שנים בישיבות, כן? צריך לנסות להסביר קצת מה זה שיטת הרבדים. שיטת הרבדים יש בה כמה מרכיבים, וזה לא לגמרי ברור מה זה, היו אז מאמרים ומאמרים, נגד מאמרים, בלי סוף, פינג פונג ממש של מאמרים בספרות הישיבתית לפני כ-4 שנים. שיטת הרבדים היא שיטה של הוראת התלמוד. איך ללמד, כלומר, אלה שעשו את השיטה הזאת רוצים לחבב את לימוד הגמרא על תלמידי הישיבות התיכוניות והתיכונים הדתיים, ולכן הם הציעו להסביר, כשלומדים את הגמרא, להסביר את הגמרא בתור רבדים רבדים. מה אתה רוצה? אני בסדר גמור. להסביר את הגמרא בתור רבדים רבדים. מה מהתקופה הראשונה, התקופה השנייה, השלישית והרביעית, כששמע איזה מין הנחה כזאת, שבעצם האמוראים של התקופה המאוחרת יותר, מסבירים את דברי הקודמים שלהם, התקופה הראשונה, בניגוד לפשט של דבריהם. כאילו בכוונה, הם לקחו, למשל, כאילו זה אומר שאביי ורבא, לקחו את דברי רבו שמואל, ופרשו את דברי רבו שמואל, לא כמו שרבו שמואל התכוונו, והם יודעים שהם עושים את זה. משהו כזה. אז יש רבנים שאמרו, איך אתם מדברים? זה נראה כאילו שהמוראים הם שקרנים וכדומה. אלה בעלי הרבדים הגנו על עצמם, אמרו, אנחנו לא מתכוונים להגיד את זה, אנחנו מתכוונים להגיד שזו סמכותם לעשות את זה. סמכותם בתוך חכמי התורה שבעל פה, לדרוש את דברי קודמיהם, ואפילו באופן של שינוי. למשל, הם אמרו את זה גם על המשניות, שהתלמוד מסביר את המשנה לא כמשמעותה של המשנה, כי יש פשט ודרש במשנה. האמת היא שהרעיון הזה נמצא במידת מה, גם אצל הגאון מבילנה. עכשיו, יש עוד דבר שאמרו בעלי שיטת הרבדים, והוא שהתלמוד, כפי שהוא כתוב לפנינו, הוא פרי עריכה של הסבוראים. ולכן, גם שמה נעשו שינויים, הדבר הזה עורר אצל מתנגדיהם זעם רב. בסדר? מה? איגרת על השיטה הזאת? לא ראיתי. קיצור, אז היו פרסומים בלי סוף לכל הכיוונים. עכשיו, מה נכון ומה לא נכון? יש מן הסתם, כמו בכל דבר, דברים נכונים ודברים לא נכונים. למשל, שמעתי פעם היה ויכוח ברדיו, פשוט זה לא יאומן. אנשים ירו לכל הכיוונים נגד שיטת הרבדים. למה? כי שם אחד אמר, כל אחד יודע כל ילד יודע שרבינה ורבשי הם שחתמו את הגמרא. אז איך הם, בעלי הרבדים, מעיזים להגיד שלא? אז זה אני לא יכול לעשות שום דבר שאדם שטוען שהוא תלמיד חכם, פשוט לא יודע מה שכתוב באיגרת רב שרירא גאון. כן? לפעמים נלחמים סתם על שטויות. שאני לא אומר ששיטת הרבדים היא כולה נכונה, כולה לא נכונה. אני אומר, כמו כל דבר, צריך ללמוד את הדבר לגופו של עניין, בלי רגשנות יתרה. לגופו של עניין, האם השיטה הזאת הצליחה לחבב את לימוד התלמוד על התלמידים? התשובה היא לא. זה לא הצליח, בכל מקרה. כלומר, מה שגורם לאדם להתלהב מהגמרא, זה לא שמסבירים לו איך הגמרא מורכבת. אלא מה שיכול לגרום לו, זה אם המורה יש לו יראת שמיים, והוא יודע גם להעביר את אהבת התורה שלו אל התלמיד שלו. זה הכל. וגם אם הוא מלמד אותו בצורה נכונה, בלי בלגן יותר מדי. שזה באמת קשה לעשות. כן. הסבוראים ודאי קיבלו את התלמוד כתוב, אבל הם ערכו אותו. כלומר, הם לא, התלמוד כמו שאתה רואה אותו לפנינו, עבר עריכה. כן? אפשר לראות את זה למשל במסכת נדרים. מסכת נדרים היא כתובה בסגנון שונה מכל התלמוד כולו. ומה? ולמה? אז מסבירים הראשונים בעצמם. משום שבמשך 80 שנה, הפסיקו ללמוד את מסכת נדרים בישיבת הגאונים. כי הייתה גזרה, רב יהודאי גאון החליט במשך כך וכך שנים, לא לומדים יותר את מסכת נדרים. למה? כי אנשים היו פרוצים בנדרים וכו' וכו'. ואז נשאר הסגנון הקדום. נו, זה מעיד על משהו.
יכול להיות שגם הגיע לרמב"ם שדיבר על זה, אז יכול להיות שהגיע אליו גם התלמוד הקדום?
לא, הרמב״ם לא ראה את התלמוד הקדום, הרמב״ם בעצמו ראה כתבי יד בני 500 שנה של התלמוד. הוא כותב את זה, שהוא בדק כתבי יד של התלמוד בני 500 שנה. מאחר והרמב״ם חי בסביבות שנת 1100, אז הכתבי יד שהוא ראה הם לא רחוקים מחתימת התלמוד, אבל הוא לא ראה את המהדורה הקדומה וכו'. יש אומרים, אבל זה גם כן השערה, שכתב יד מינכן של התלמוד, שהוא כתב יד עתיק מאוד ושהרמב״ם משתמש בו, הוא מהדורה קמא דרב אשי. אבל גם זה לא... זה הכל השערות, פורחות באוויר, אין לנו ראיות לדברים האלה. כן. נכון. אתה אומר שיש באקדמיה הרבה אנשים שלומדים את התלמוד בשקיקה. למרות שאתה בעצם, ככה אתה רומז, שמוריהם אינם עם יראת שמיים. תראה, יש תמיד יוצאים מן הכלל. השאלה היא כמה תלמידים יש במחלקה לתלמוד באקדמיה, וכמה תלמידים יש בישיבות. לא, אז אני אומר, יכול להיות שאדם לומד בלי יראת שמיים. זה יכול להיות. הוא רוצה לעשות דוקטורט, הוא רוצה להשיג משהו. בדרך כלל זה גם שטחי. אבל גם כשזה לא שטחי, אז זה לא מקיף את כל התורה כולה, וזה גם מתאים לסוג מאוד מסוים של אנשים. כן.
בירושלמים גם נגעו?
מי זה הם? האם הסבוראים עסקו בירושלמי? לא.
לא?
לא. הירושלמי, אגב, יש לנו רק כתב יד אחד של כל הירושלמי בשלמות. זה כתב יד ליידן. שיצא לאור לאחרונה מחדש על ידי האוניברסיטה העברית, כך שאתה יכול בקרך אחד למצוא את כל כתב יד ליידן, שהוא הכתב יד המושלם ביותר של הירושלמי שיש לפנינו, וזה כדאי בגלל שהתלמוד הירושלמי משובש מאוד. חילופי הגרסאות שמה זה בלי סוף. טוב, עד כאן להיום.